שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט בשיגור ישיר. בכל פרק אנחנו מדברים כאן עם אחת הדמויות המעניינות והמשמעותיות בארגון, נשוחח על המקצועי והאישי, מסקנות מהעבר, תוכניות לעתיד. היום אנחנו עם אלעד בלחסן, מנהל תחום ביחידת המחשוב של רפאל. שלום אלעד.
שלום רוני.
מה שלומך?
מצוין, תודה. צהריים טובים.
אז לפני שאנחנו נצלול אל התפקיד והסיפור שלך, נספר שאתה יושב ראש וממקימי עמותה בשם אחים לחיים. בוא תספר לנו קצת על העמותה הזאת.
אחים לחיים נוצרה מתוך, או נולדה מתוך צורך של לוחמים שנפצעו בפעילות מבצעית וחוו שינוי מאוד מהותי בחיים שלהם, ואתגר ככה זעזוע גדול שבקלות יכול להסיט אותם לכיוונים לא טובים בחיים. והיה איזשהו קסם שגילינו שיש רופאים ויש פסיכולוגים ויש משפחה, שזה דברים הכרחיים ונהדרים, אבל גילינו שכשאנחנו מפגישים לוחמים פצועים, לוחמים פצועים, הם מבינים אחד את השני ונותנים את המרגישים בבית, ויש איזשהו קסם ועוצמה שפשוט עובדת ומאפשרת לאנשים, ללוחמים הפצועים, להתחזק ולעלות על מסלול בחזרה למסלול החיים התקין שלהם, ואפילו יותר מזה.
כשקראתי את התחקיר איתך, אז זה מאוד דיבר על הרעיון הזה שלפני שהולכים מישהו לפסיכולוג או לאנשי שיקום מכל מיני סוגים, אין כמו מישהו שעבר את אותה חוויה, אותה טראומה כמוך. אנחנו נדבר על זה בהמשך. סימנו ככה את הציר הזה שהוא מאוד משמעותי בחיים שלך, לוחם, אתה לוחם שנפצע, נגיע לזה בהמשך. ציר אחר הוא הדרך שלך כמנהל. אם מסתכלים מלמעלה, לפני שנתחיל את הסיפור מההתחלה, מה עושה בעיניך מנהל למנהל טוב? דבר אחד, אולי אפילו משהו שלקחת מהשירות הצבאי, או לא.
אני חושב שמנהל טוב זה מנהל שבראש ובראשונה רוצה לפתח את העובדים שלו או אנשים שהולכים ביחד איתו, לגרום להם לצמוח ולהתפתח. אני חושב שאם יש את ההבנה הזאת, אז הרבה מהדברים האחרים קורים, הביצועים יקרו.
זאת אומרת, ההבנה שהעובד שלך הוא לא רק אינסטרומנטלי למה שאתה צריך, כן? יש לו את הדרך שלו, וחשוב מאוד שאתה כמנהל כל הזמן תפתח אותו.
חד משמעית.
אבל בטח לפעמים יש קונפליקט בין שני הדברים.
בהחלט, אני לא מכיר משהו בחיים שהוא חד משמעית, זה תמיד אתה משחק על המנעד, אבל אני חושב שזה בפנים מה הדברים האמירה הראשונית שלך. ואני חושב שהאמירה הראשונית שתופסת חלק משמעותי, שמצפן, שמניע, אז אני חושב שאם זה המצפן, אז הרבה מהדברים האחרים מתיישרים. מסתדרים. צריך לעבוד מאוד קשה גם על הדברים האחרים, ותמיד יש את הלחץ של המשימות ולהצליח, אבל אני חושב שזה אחד מהדברים הדבר העיקרי ומשמעותי ביותר, כמובן עם עוד הרבה דברים אחרים, אבל ביקשת אחד.
חוזרים להתחלה, את תחילת הדרך, בתור ילד, עולם ההנדסה זה משהו שדיבר אליך, כיוונו אותך לשם. לפי החיוך, התשובה היא לא גדול.
נכון, לא רבתי.
לא רבתי, כן.
כן. אני הייתי ילד שובב, הייתי ילד ילד טוב, אבל ילד שאוהב, פחות מחובר ללימודים, יותר מחובר לחברים ולבחוץ. אלה שהמורים אמרו עליו תמיד, באספת הורים, יש לו פוטנציאל, אבל כאן זה נגמר. ולימודים, לא דמיינתי את עצמי, ממשיך עם משהו שקשור ללימודים, בית ספר סיימתי בלי בגרות, ולא דמיינתי את עצמי ממשיך.
בלי בגרות?
ממש כך.
נראה לי אתה המרואיין הראשון שלנו עד היום שסיים בלי בגרות.
אתה יודע, מאוד מאוד גבולית כזאת. היה קצת וזה, אבל לא מספקת לעשות עם זה כלום. אני לא יודע מה, מה, רף, מה המקצועות עם הרף הכי נמוך, אבל זה כנראה לא היה מספיק לי גם. הם קינינו אותי דברים אחרים, וזה היה, כן, עד סוף התיכון, בואכת צבא לא דמיינתי שאני אעשה לא הנדסי, וגם לא, האמת שגם לא אקדמי, לא חשבתי על זה.
ורגע מאוד משמעותי, ככה בסוף גיל ההתבגרות, זה אתה בכיתה י' ובן דוד שלך נפל בלבנון.
נכון. אני בטיול שנתי בהרי אילת, בסוף כיתה י' המחנך שלי, אנחנו ממש בלב הערים, ללא, אז גם לא היה טלפונים, כן. היה את המנגויים האלה, אבל המחנך קורא לי עם סבר פנים, ואומר לי שבמהלך הלילה בן דוד שלי נפל בקרב בלבנון, ממש באותו רגע בית ספר סידר לי טיסה חזרה הביתה, וזה אירוע שמאוד מאוד תפס אותי, מאוד השפיע עליי.
איך קראו לו?
איתן בלחסן, הוא היה נפל כמפקד סיירת הצנחנים באותה תקופה, ממש היו בפעילות מבצעית בעומק לבנון, והוביל את הכוח, הוביל את הכוח ונפל בהתקלות עם מחבלים, הוא נפל ראשון ביחד עם עוד שניים מהקצינים שלו, דוד גרנית ולירה סיטו, זכרם לברכה, ואותי זה מאוד מאוד תפס, א' זה גיל ככה שאתה מגבש את עצמך, ואיתן היה אישיות מאוד מאוד מיוחדת, היה לוחם ובן אדם, במלוא מובן המילה, ככה בן אדם שלא בא לו בקלות וסלל את הדרך שלו, והיה בן אדם יוצא דופן באישיות ובערכים, ונפל גם ככה באירוע, עצם זה שמפקד הסרט הולך ראשון, כמפקד היחידה, היום אני יודע, גם כבוגר היחידה הזאת זה חריג.
זהו, צריך להגיד שהאירוע הזה די מתווה לך את המשך הדרך, כי אתה מתגייס לאותו מקום, לסיירת צנחנים.
נכון.
ולקראת סוף השירות שלך מגיע עוד רגע, כשאתה בעצמך חווה פציעה קשה.
נכון. אז איתן הוא, אני חושב שהיה את הרקע של מה שגדלתי עליו, והגיע איתן ומאוד העצים את זה, ומלווה אותי עד היום. אבל איתן נתווה לי את הדרך ללכת לסיירת צנחנים, ובאמת עשיתי, היה לי נראה נשגב, משהו נשגב להגיע לשם, עבדתי מאוד קשה, והצלחתי להגיע לשם, קודם כל בשביל התרומה למדינה, ככה ראיתי את זה, אבל אני חושב שבתקופה הזאת נתרמתי הרבה יותר מאשר תרמתי, ואכן אחרי מסע מפרך, שנה ושמונה חודשים של מסלול, ואחרי זה הייתי לוחם, אז היינו תקופה של חומת מגן, קצת, זה היה ב-2002, אבל המשיך עוד הרבה מאוד פעילות מבצעית אחרי 2002, שהייתי מעורב בה באופן אינטנסיבי, באמת בסוף 2003, זמן פעילות מבצעית בקסבה בשכם, פעילות שהיינו הורים לסכל כוח מחבלים, אז בדרך, ככה בדרך חרישית אל היד, הופתענו ממטען, אני ועוד ארבעה לוחמים בראש הכוח נפצענו, פציעה לא פשוטה, פציעה שבעצם הייתי, אתה יודע, מהפסגה של להיות לוחם חזק, הרגשתי שכלום לא יכול עליי, מוצא את עצמי ברגע בבית חולים עם רגל משותקת שלא יכול להזיז אותה.
וואו.
למעשה עד היום לכל אורכה, וזה רגע
כזה. אתה אומר רגע משותקת, אבל כשנכנסת פה לחדר ואני שאלתי את עצמי ונכנסת וזה היה נראה כמו צליעה קלה.
כן, אז שמחתי, הטכנולוגיה היום מאוד מתקדמת, אני לובש מכשיר מאוד מאוד ייחודי, מכשיר עם ברך ממוחשבת, מכשיר מתקדמת ששינה לי משמעותית את החיים, אז הוא ככה מסייע לי מאוד בתפקוד, אבל לכן הרגל היא משותקת, וזו ההתמודדות היומיומית שלי. ובאמת הרגע הזה, זה בדיוק הרגע, הזכרנו בהתחלת העמותה, זה בדיוק הרגע שהחיים משתנים בצורה דרמטית ברגע, וזה הרגע שנתפס לי, תפס אותי ככה, מלוחם לפצוע, לנכה, ומתחיל מסלול חדש בחיים.
זה רגע מאוד מאוד מעניין, מלבד הקושי, ובטח היה שם שיקום מאוד לא פשוט, שכמה זמן נמשך?
שנה.
שנה, וואו. בוא נתעכב רגע על הרגע הזה מהבחינה שבעצם המון המון חלומות שהיו ודרך מאוד ברורה בעצם מתנפצים, ואתה מבין שאתה לא יכול ללכת יותר בדרך של הלוחם. וואו, אני מסתכל עליך עכשיו, זה קשה לך גם היום לדבר על זה.
לא, לא? ממש לא.
אוקיי.
ממש לא, אני פשוט...
כן, חוזרים לשם, למקום האירוע.
לגמרי.
אז דרך, אז שביל אחד נסגר, שהוא השביל שלך, ואת צריך למצוא שביל חדש, להמציא את עצמך מחדש. אז יש לי שתי שאלות. א', איך אתה עושה את זה? וב', הדבר הזה שתיארתי הוא משהו שקורה לכל בן אדם, בטח לכל עובד בארגון. מתישהו יש... אתה חושב שאתה תלך בשנים הקרובות בדרך אחת, אבל פתאום לא, אתה צריך ללך בדרך אחרת. אבל בוא נתחיל ממך.
אז תראה, ככה אולי ראית על העיניים, כי בדיוק ככה ראיתי את עצמי. אני בעצם הלכתי, ידעתי לאן אני הולך, רציתי להמשיך לכל הפחות במערכת הביטחון או בצבא. הייתי בדיוק בנקודה של להחליט. ופתאום ברגע אומרים לך, חביבי, קח שמאלה בדרך, תגיד ביי ביי לכל מי שהלכת איתו עד עכשיו, הם ממשיכים בדרך שלהם, תעצור, לדרך הזאת לא תוכל להמשיך, תסלול לעצמך דרך, אין פה דרך סלולה. ואני זוכר את הרגע שאני אומר לעצמי, אני אסלול פה דרך חדשה, ממש זוכר את זה, ואת המשפט הזה אני אומר גם להרבה פצועים חדשים שאני מלווה אותם, כי ההפנמה הזאת היא מאוד חשובה. אפשר ויש הרבה אנשים בחיים בפציעה, בארגון כמו שציינת, שמתעכבים זמן רב על ההבנה הזאת וההחלטה הזאת.
על האובדן גם, על מה ש...
על האובדן, על אולי יהיה אחרת, על למה, על...
למה זה אני, כן.
אבל זה המצב.
למה זה קורה לי.
זה המצב, ואני זוכר את ההחלטה, ושאלת איך, אז אמרתי גם מקודם, אני חושב שלא באתי בשביל להתרם לצבא, ליחידה, אבל אמרתי, קיבלתי הרבה מאוד תרומה, ואני חושב שאחד הכלים שקיבלתי, זה, יש הרבה הפתעות בחיים, מרימים את המנערים, מתחזקים, וממשיכים הלאה, מוצאים את הדרך החדשה להתחיל. וזה מה שהנחה אותי באותם רגעים.
ואתה רואה את זה לפעמים כשאתה בצד ההפוך, כשאתה מול עובד שלך שהוא בתקופה משברית, או מול איזה dead end, כאילו זה עוזר לך מה שעברת לעזור לו?
אני חושב שכן, אני חושב שכן, כי המפתח הוא להבין את הבן אדם. אם אתה מבין את מה הוא עובר, קל לך יותר לגשת אליו, קל לך יותר להכיל אותו, קל לך יותר להיות איזשהו חוצץ בין הדברים ששמים עליו את הלחץ לבין מה שהוא חווה. ואני חושב שכן, זה כשאתה עובר וחווה את זה, דיברנו על זה מקודם, מההבנה ששני לוחמים נפגשים והם חוו אותו דבר, אז קל להם, אז כשאתה חווה, אתה שם את עצמך, אז זה ממש על אותם מקומות מגיע.
איך אתה מגיע להנדסה כשאתה ממציא את עצמך מחדש?
וואו, זו שאלה טובה. אני, האמת שאני לא תכננתי הנדסה או משהו, באותם רגעים נורא פציעה, נורא סקרנה אותי. נפגעתי בעצם מהמטען, פגע לי בעצבים באזור המפסע, ופגע בעצבים עד למטה, ונורא התעניינתי בפציעה, במבנה של העצבים, בלמה ואיך ומה אפשר, ובאמת בשנה וחצי הראשונות שהייתי עסוק בשיקום אינטנסיבי, למצות מקסימום להחזיר את עצמי לאיזשהו מסלול, ואמרתי, אני הולך עד הסוף בלפתוח לעצמי את האפשרויות. חשבתי על רפואה קצת בזמנו, ובאמת עשיתי במהלך כשנה, מבערך אמצע השיקום, עוד איזה חצי שנה קצת יותר לאחר מכן, ממש, איך נקרא לזה, מייק אובר. עשיתי 5 יחידות במתמטיקה ופיזיקה ואנגלית ופסיכומטרי, ואז פתאום, אמרתי, וואו, זה כיף, נהניתי מזה. והאמת שהיו לי ציונים, לשמחתי, טובים מאוד, פתאום גיליתי, וואו.
שאתה תלמיד טוב.
אפשר.
שאתה יכול להיות תלמיד טוב, עם פוטנציאל, כן.
כן. התלבטתי מאוד בין רפואה להנדסה, ומה שבאמת פתח לי, מאוד נהניתי מהמתמטיקה ופיזיקה, מאוד מאוד נהניתי, היה לי באמת הצלחה יפה שם, ואמרתי, יאללה, אלך על הנדסה. הרפואה, אני זוכר מה שהוריד את זה, זה האיזון בין הבית לחיים. אני מאוד לוחץ, אבל אני גם מאוד מקשיב למגבלות שלי וליכולות שלי, מנסה לעשות את שניהם, לשלב, וזה מה שהחליט לי, מה שגרם לי להחליט לא ללכת לכיוון הזה. וגם שם, יש לי גם לא מעט נפילות או עצירות וכו'. התחלתי בהתחלה הנדסת חשמל בטכניון, ולאחר תקופה עצרתי. הבנתי שזה בדיוק, לא בדיוק מה שרציתי, למרות שזה מקצוע, יש הרבה מהנדסי חשמל משמעותיים ומוצלחים מאוד גם ברפאל. לי באופן אישי פחות התאים. עשיתי הפסקה, ולאחר מכן באמת חזרתי לתעשייה וניהול, וסיימתי תעשייה וניהול בטכניון.
בוא נדבר קצת על התפקיד שלך היום. מה בעצם אתה עושה בתכלס? ואיפה התשוקה שלך בתוך זה?
תראה, אני התחלתי מעובד רגיל. התפקיד שלנו נקרא מנתח מערכות ומנהלי פרויקטי IT. אני נמצא במחלקה שנקראת הנדסת תעשייה, בתוך מתקם, שזה גוף ה-IT של רפאל, גוף גדול עם הרבה מאוד אנשים והרבה דיסציפלינות, והמקצוע שלי הוא להיות מחובר ללקוחות שלנו. הלקוחות שלנו זה לקוחות מתוך רפאל, מכל העולמות העסקיים של רפאל, אם זה עולם הייצור והתכנון והפרויקטים והלוגיסטיקה, וכל העולמות העסקיים ברפאל, להכיר טוב את התהליכים שלהם ולשפר אותם, לקחת ולשפר ולייעל אותם, בעצם לעזור להם לשפר את הביצועים העסקיים שלהם. ואנחנו נמצאים בתוך מתקם, בתוך גוף IT, כי היום הרבה מאוד מהפרויקטים בסופו של דבר ממומשים באמצעות טכנולוגיה, באמצעות מערכות מידע, והרבה מאוד מהפרויקטים שאנחנו עושים הם בעצם מתחילים איזשהו שיפור תהליך ללקוח, ואחרי זה מממשים לו איזושהי מערכת שתבצע לו את התהליך הזה, תתמוך בתהליך בצורה כמו שהגדרנו אותה. למשל, עשיתי פרויקטים מאוד מגוונים לאורך השנים, אם זה החל מתהליכי אישור פנימיים, שפעם הייתי רוצה לצאת לחופשת לידה, אני יוצא הרבה לחופשת לידה, יש לי רק 5 ילדים.
רק 5 שיבריאים.
אז היית צריך ללכת עם תפסים ולהחתים אנשים, וממש כמו פעם, וזה הפרויקט הגדול הראשון שעשיתי, והבנו, זה היה בכל הדיסציפלינות ברפאל, בביטחון ובמשען ובלוגיסטיקה, היה הרבה מאוד תפסים כאלה, ובעצם ישבנו עם הלקוחות, שזה כל המנהלים, הבנו את הצרכים, ותכננו מערכת שמנהלת תהליכי אישור באופן ממוחשב, ללא הניירות, ללא לרדוף, מערכת שנקראת מיתר, משמשת אותנו עד היום. היום זה מצחיק, כי היום אני המנהל של התחום, שתומך באותה מערכת שאני בזמנו הקמתי.
אתה בעצם מבטל וחוסך לנו בירוקרטיה.
אני משתדל.
אתה איש קדוש, וואו. בירוקרטיה זה השטן, כל הכבוד. דיברנו קודם על הקריירה הצבאית שנקטעה, ו עצם העובדה שאתה המשכת ברפאל, כן, שהוא לא לגמרי גוף אזרחי, יש בזה איזה תחושה של, אני יודע, פיצוי או נחמה או משמעות?
התשובה היא חד משמעית, כן. אני שנפצעתי, נורא היה חסר לי השירות מילואים, והייתה לי התלבטות מאוד גדולה. האם לעשות מילואים בתפקיד אחר, לא כלוחם? והתשובה שלי הייתה לא. זה, אני זוכר את הצבא שלי כלוחם, וככה אני, ואני אמצא את עצמי במקומות אחרים, ומבחינתי העמותה, שאומנם יש לה רגל אחת מול הלוחמים, אבל גם הרבה מאוד ציונות ומשמעות מול יהדות התפוצות, הרבה מאוד השפעה, ורפאל כרגל שנייה עבורי, אז זה חד משמעית אני נמצא ברפאל, שחרתה על דגלה להוות נדבך מרכזי בביטחון המדינה, זה מעבר להרבה מאוד דברים שאני לא חושב שיש בהרבה ארגונים כמו רפאל, אז כן, אני שם הרבה בגלל מה שזה רפאל, מה שהיא שמה בפרונט שלה.
מה שיש אבל בארגונים אחרים לעומת רפאל זה הרבה יותר כסף. אתה אומר אתה לא תתפתה. אני שואל את זה כי אני יודע שזה משהו שזה עלה כאן בכל השיחות, התקופה הזאת בזמן, אולי עכשיו זה טיפה נחלש, אבל או שלא, אני לא יודע.
תראה, אני אגיד לך.
אתה בטח רואה את זה מול העובדים שלך.
אני בהחלט רואה את זה מול העובדים ומול העמיתים, ואנחנו רואים, זה תקופה, אגב, זה לא רק רפאל, זה כל השוק, וגם בחברות שבעצם השכר הוא בזה, אז יום אחרי זה מגיע ממקום אחר, אז זה עניין, ואם אנחנו רואים בתקופה האחרונה, באמת איזשהו משבר בכל עולם הגיוסים וההייטק שיכול להיות שישפיע לרע, ואני חושב שאלף המצב, לפחות אני חושב ברפאל הוא לא כזה, כמו שציינת מקודם, ממש לא, ורפאל עושה בדבר הזה הרבה בנושא השכר, אבל שכר הוא חשוב, בתפקידי בעמותה אני גם אחראי על השכר של העובדים, כי יושב ראש, זה הסמכות שלי, שכר הוא, אז העמקתי בנושא הזה קצת, שכר הוא דבר מאוד חשוב, אבל עד גבול מסוים. הרבה יותר חשוב התחושת מיצוי וההתפתחות והחיבור לארגון, ואני ברוך השם שמח בחלקי בצד הזה, ואני מרגיש מהצד השני מאוד מאוד מחובר לערכים.
אמרנו, אבא לחמישה ילדים, זה, ואתה גם יש לך את העמותה שאתה יושב ראש שלה?
נכון.
וגם התפקיד שלך ברפאל, כמה עובדים יש לך?
12.
וואו, איך אתה עושה את כל זה? ונראה לי גם בלי אשמה או שיש אשמה?
לא, אין לי אשמה. א', יש לי אישה מדהימה, זה נגיד, נפתח ונגיד, באמת יוצא דופן. ב', אני נהנה ממה שאני עושה, טוב לי, אז אני משקיע את הזמן בעמותה, זה הרבה מאוד מהערבים אני משקיע בזה, וכן, לעתים גם בימים שלמים שאני פשוט הולך לשם, ובתפקיד יושב ראש, אתה רואה את הדברים יותר מלמעלה, פחות צריך להיות בטיפולי היומיומי, אז זה בהחלט מתאפשר.
הזכרת את אשתך, והבנתי שסיפור ההיכרות שלכם הוא מיוחד מאוד, ויש לו גם קשר אל הפציעה, אז כן. כמה שנוח לך תספר לנו עליה קצת.
כן, צופיה אשתי, הם גדלו באלון מורה, ובשנת 2002 ממש בליל הסדר היה את הפיגוע במלון פארק. פיגוע נוראי שמניח של כל מי שהיה בתקופה ככה זוכר אותו, ובמוצאי ליל הסדר היה פיגוע קשה מאוד נוסף באלון מורה, חדירה למשפחה, משפחת גביש, שם נרצחו ההורים, האח והסבא, ואשתי היא בת המשפחה, הייתה אז ילדה בת 18, עם האחים שלה עלו לקומה העליונה והם ניצלו, אבל באמת איבדה את ההורים שלה, אחיה הבכור אברהם, אז היה קצין סיירת מטכ"ל וסבא יצחק, ההורים שלה דוד ורחל.
וואו.
וזה מה שהיא מתמודדת.
מה זה? ארבעתם נהרגו.
ארבעתם נרצחו, כן.
ואיפה היא הייתה?
היא הייתה בבית. בבית היה ממש צאת ליל הסדר. עם הכבדות של הפיגוע במלון פארק הזה, הרגישו, אז ככה הוציאו אותה ליל הסדר, וזה קרה ממש כמה מיד אחרי ליל הסדר. היא הייתה בבית, יתר האחים עלו לקומה העליונה וחולצו מהקומה העליונה. אני, זה מה שהיא מתמודדת, הייתה בת 18 באותו זמן. אני חייל אז במסלול, לוחם שמוקפץ לפעילות שלמעשה בלוויה עצמה, החל מבצע חומת מגן, 2 קילומטר מתחתם.
וואו.
בשכם, אלון מורה ממש צופה על שכם כמו כף היד, מהחדר של צופיה, אתה ממש יכול לראות 2 קילומטר אווירית, המקום שבו אני נפצעתי שנה וחצי לאחר מכן. כן, והיה לנו ככה כיוון חיבור משני כיווניהם, שני חברים, אחד חבר מהצוות ואחת חברה שהייתה איתה באיזה משלחת שנפגע טרור. הם לא מכירים אחד את השני, ושניהם באו לשנינו ואמרו, אתם צריכים להכיר. אז שזה הגיע משתי כיוונים, אז הכרנו, ואכן הכרנו בשנת 2005. לאחר שנה התחתנו, זה גם די מקובל במגזר שלנו. ולאחר 16 שנה אנחנו עם 5 ילדים, גם זה מקובל במגזר שלנו.
מה שלא תמיד מקובל, לא תמיד קורה, זה החיוך על הפנים שלך כשאתה מדבר עליה, זה...
נכון.
הרבה רוצים, אבל לא תמיד יש, אבל באמת, הרבה כאב שניכם סוחבים מהעבר.
תראה, כאב, אני פחות מתחבר למילה הזאת. עברנו הרבה. כמובן, סופיה עברה משהו שהוא לא נתפס. אבל זה איך אתה מסתכל על זה? אני לא רוצה להסתכל על זה ככאב. עברנו הרבה אתגרים. האתגרים האלה הם בהחלט יש, אני לא רוצה לדבר על שם צופיה, ודאי יש לה כאב בגיל כל כך מוקדם להיפרד. בדיוק עכשיו אגב חגגנו, ציינו 20 שנה באמת עם הרבה מאורעות. אז אני לא רוצה לדבר בשמה, אבל אני מסתכל על זה, עברנו הרבה אתגרים עברנו, כן.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
וואו.
הדבר הראשון שעולה לך בראש.
מאוד רוצה עוד ליזום. זה מה שאני רוצה. אני רוצה לראות את עצמי גם שמח, לראות את הילדים גדלים בשמחה ובבריאות. רוצה לראות את אשתי מאושרת לידי. ועושה טוב לסביבה ומסופק. מרגיש שאני ממצא את עצמי. זה מה שאני רוצה. רוצה לראות שאני ממצא את עצמי. בסביבת משפחתי הקרובה.
אמן. תזרום איתי ככה לסיום עם שאלון שאנחנו מעבירים את כל המרואיינים פה.
בוודאי.
אבל צריך להיות תשובות קצרות, והדבר הראשון שעולה לך בראש.
אני לא מצטיין בתשובות קצרות כמו שראית.
את תשתדל.
יאללה.
אוקיי, קצרות אבל. האתגר הכי גדול של הארגון.
להביא כוח אדם הטוב ביותר שיש.
שינוי שאתה מייחל לו.
אני כל כך אוהב את הארגון, באמת. שינוי גדול, זה שידע תמיד להיות בחדשנות ובקרבה. זה לא שינוי, אבל אני מאחל לעצמנו שיהיה לו את זה.
אישיות ישראלית חיה או מתה, שהיית שמח לשבת איתה לקפה.
ישראלית, יהודית, הרצל, הייתי שמח לשבת איתה.
גם אני. תזמין אותי. הדבר שהכי מדאיג אותך בחיים בישראל, שאלות גדולות, תשובות קצרות.
העוצמה היהודית שלנו.
העוצמה שלנו.
אני רוצה, כן, אני רוצה
יותר, את ה... יותר עוצמה, יותר ביחד.
נכון.
והדבר שאתה הכי אוהב בחיים בישראל?
האנשים.
ראית את זה, אני הכי מהר. שיר ישראלי שמביא אותך לדמעות?
אין לי ארץ אחרת.
אלעד בלחסן, היה ממש כיף.
גם לי.
ומעניין ומשמח שיש אנשים כמוך. תודה רבה.
תודה רבה. בעברית חודרת אל אורך אל נשמתי בגוף כואב בלב רעב כאן הוא ביתי
את פניה, לא אבטר להזכיר לה, להשאיר כאן באוזניה, עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכה אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה.